האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מאוריטניה יושבת על קו התפר שבין מדבר הסהרה לאוקיינוס האטלנטי, מדינה עם שטח עצום ומאות תושבים. האסלאם והזהות שבה נוצרו ממסלולי הסחר וההגירה העתיקים, ובשנים האחרונות היא מושכת תשומת לב עולמית בזכות גז ימי ומכרות ברזל וזהב, תפקידה בצירי ההגירה לאירופה ומדיניות חוץ שמדברת עם וושינגטון ואירופה, עם המפרץ, סין וטורקיה. היא מוצגת כאי של יציבות בסהל הסוער, אך מאחורי הכותרות מסתתרים פערים חברתיים ואתגרי משילות. היום ננסה להבין אם זו יציבות אמיתית או מיתוס שימושי, ומה המשמעות שלה לישראל. אז כדי לדבר על כל העניינים האלה, הצטרף אליי היום השגריר דוקטור חיים קורן, מבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שגריר ישראל הראשון לדרום סודן ושגריר מצרים. נדבר על מה עם מאוריטניה, איפה היא נמצאת, מי חי בה ומה המפתח להבין אותה. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
אני, כשאני ככה עשיתי את התחקיר על הפרק הזה, וקראתי קצת על מאוריטניה, היה כתוב שהיא בעצם נתפסת לפעמים כאי של יציבות באזור הזה. ואמרת טרור, ובאמת, כשאנחנו צוללים לזה, אני רוצה לשאול אם אתה חושב שזה תיאור מדויק, או שזה בעצם מיתוס שהוא נוח למערב לחשוב ככה.
המיתוס של אי של יציבות.
כן.
אני חושב שזה קצת, קצת מופרך. היא לא אי של יציבות, זה מדביקים למדינות דימויים. היא אי של יציבות במובן הזה, שבגלל שזאת מדינה אסלאמית, שמתחברת לטרור, או בוא נאמר ככה, שחיה בכפיפה אחת עם הטרור. היא לא מדינה טרוריסטית, אבל היא מכילה את הטרור, והיא לא נלחמת בו, כל עוד הוא לא פוגע בה, אז היא אי של יציבות. ראיתי את, את הכתבה הזאת שמצטטת את ה... לדעתי גם אני מרויין שם, את, כן. באי של יציבות, אבל היא לא באמת אי של יציבות, כמו שמרוקו היא לא אי של יציבות, הסהרה הספרדית היא לא אי של יציבות, בוודאי אלג'יריה היא לא אי של יציבות, וגם מלי היא לא אי של יציבות. אולי המדינה היחידה שיחסית יציבה במרחב הזה זאת סנגל. וגם זה לא יציבות כמו שאנחנו מצפים במקומות אחרים. ולכן, הטרור יכול היה לקנות לו שביתה בקלות רבה, במקום רחוק מן העין, רחוק מן הלב, כשהוא התחיל לפמפם את הפעילות שלו בצורה הרבה יותר נרחבת כבר בשנות ה-90 של המאה ה-20. עכשיו אני אסביר איך הדבר הזה עובד, ואני פשוט מצטט פה או משווק את מה שהשגריר הספרדי סיפר לי כשישבתי איתו בנועקשות במשך 3 שעות על צורת ההתפתחות של הטרור הזה. עכשיו, שגריר הספרדי היה דקן הסגל, כלומר, השגריר הכי ותיק שהיה באותה עת במאוריטניה, והרי מכרי הרבה ידע וניסיון, שלא לומר שהספרדים הם נוכחים במאוריטניה, גם בעבר, הרי דיברתי על סהרה הספרדית, אם כי הצרפתים של טובה, והשפה השנייה, חוץ מערבית, היא צרפתית, אבל הם מאוד מודעים ומעורבים במה שקורה שם, יחד עם מעצמות נוספות שיש להם אלמנטים כלכליים כמו הסינים, גם הטורקים שם, כולם חונדים את המחצבים שיש למאוריטניה, אמרתי קודם, ברזל, פלדה, גבס וכו', ויש אומרים שמעצמות גרעיניות במערב, לפעמים כשהן רוצות לתמון את ה... שאריות שיש להם שאריות של גרעין שיש להם סכנת קרינה, הם תומנים את זה במדבריות עמוק במאוריטניה. אני הזכרתי את זה בהקשר של סין וספרד, כי סין וספרד לא רק משתמשות חומדות ומשתמשות במשאבים של מאוריטניה, אלא שודדות את הדגה מהאוקיינוס האטלנטי. כלומר, הן עוברות עם סירות בעלות בטנה גדולה, הן מעלות את הדגים ופשוט סוחבות איתם את הדגים, בעיקר סין וספרד, ללא הסכם, ללא רשות.
איך פשוט... זה הגיוני?
מה זאת אומרת?
איך...
זה... כי הסינים כבר נוכחים באפריקה כמה עשרות שנים, והם המעצמה הגדולה ביותר, והם לוקחים, נכנסים למים הטריטוריאליים של, כן, אותם הספרדים שמטיפים לנו על קולוניאליזם, הסינים לא מטיפים, אבל הם פשוט לוקחים את הדגים ועושים אותם, ודגים מצוינים, אני ראיתי אותם בנמלנו הגדולים וכולי.
אף אחד לא אומר כלום?
לא, מי אומר? כשהיום סודן נמצאת עם המשבר ההומניטרי הכי גדול בעולם, מישהו מדבר על זה? או שרק מדברים על עזה? כנראה מדברים על עזה.
רק עלינו.
כן, אז לא, אני נותן קצת פרופורציות. עכשיו, העניין הזה של ההבנה של מאוריטניה כמקום שמצד אחד הוא נידח, אבל מצד שני הוא מחובר לעולם, כי הוא יושב על האוקיינוס. הוא לא נעלם מעיני גורמים רבים. אני אגב מציין את טורקיה, שהיא לא רק נוכחת במאוריטניה, אלא היא נוכחת באפריקה. אנשים נוטים לא לשים לב לדבר הזה. זה לא רק עכשיו שהיא מחזקת את הקשרים עם לוב, וזה לא רק בשנים קודמות שהיא רצתה לקבל נמל עגינה בנמל בסודן. ושליטה באחד האיים שהיו בסודן בזמן בשיר. היא נמצאת באפריקה, נוכחת באופן מאוד מאוד, אני ראיתי אותם בדרום סודן, כמה השקעות יש להם וכמה מאמץ, וכמה חשוב להם גם הים האדום ואפריקה, אבל אני לא רוצה להיכנס בעסקת הזה לדברים שהם לא קשורים לענייננו. מה קרה בשנות ה-90? כזכור, אל-קאידה הייתה בפריחה, וארגנה לה את הבסיס שלה באפגניסטן, למרות שכמה שנים בן לדן ואנשיו ישבו בסודן, ברחו משם, ויצרו להם את הקשרים שלהם באפריקה, למרות שסודן היא בחלק השני של אפריקה, והם למדו שזה נטוורק מצוין לטרור. מה היה הייחוד השוני של אל-קאידה בשנות ה-90 מהאחים המוסלמים שהיו לפניו, והיו אחד המקורות היניקה שלו, חוץ מסעודיה עצמה, להפוך את הג'יהאד מג'יהאד מקומי לג'יהאד גלובלי. זה כל העניין. כדי להפעיל ג'יהאד גלובלי, אתה צריך תחנות ממסר בדרך. מאוריטניה נבחרה להיות אחת מהן. אני חוזר רגע לשגריר הספרדי שהסביר לי איך זה עובד. את צעירה, ואת לא זוכרת, אבל אנחנו טיפה יותר מבוגרים, וזוכרים שבשנות ה-90 היו הפלאפונים, אני המבוגר, הוא יותר צעיר, בשנות ה-90 היו כאלה פלאפונים גדולים כאלה. אני אצלם לך אחד כזה.
לא, אני מכירה במראה, אבל אני לא הייתי שם.
עכשיו, אל-קאידה הקימה לה שלוחה, שקראו לה אל-קאידה נורס אפריקה, שקיימת עד היום, והיא כמובן חברה לארגוני טרור אמיתיים, כמו בוקו חרם מניגריה, כמו שלוחות מקומיות שהיו במאלי, ואז מקמה אותם, הם נכנסו למאוריטניה בלי שום בעיה, ישבו שם, היו מקבלים הנחיות עם הפלאפונים האלה, כדלהלן, היו מגיעים לנמל בנועקשות, או לשדה התעופה, היו טסים לאיים הקנרים, שזה מאוד קרוב לדבר הזה, יכול להיות שנתקלת בשם הזה בגלל ההתפרצות הרי הגה שהייתה שם לפני כמה שנים, וזה יעמה את כל האזור, באיים הקנרים, אבל זה אזור מטויל, אזור קרוב יחסית לקו החוף של מאוריטניה.
וואלה.
הנועל היה שאתה יכול לטוס ממאוריטניה לאיים הקנרים בלי ויזה, הם היו עולים על טיסות לאיים הקנרים, לוקחים משם סירה, ממש סירה לגיברלטר, נכנסים לאירופה, שוטרים בגיברלטר, ספרדים קיבלו הנחיה לא לעצור אף אחד שבא לשם, והנה הם כבר באירופה. ואמר לי השגריר הספרדי, תראה מה זה. מחמינים להם נשק ומטענים כבר באירופה, הם מגיעים ממאוריטניה, עם הנחיות מה לעשות, יורדים, נכנסים לספרד, עוברים לצרפת, ומתחילים להרביץ פיגועים המוניים שמה באירופה. לא רק באפריקה. ואכן, שלושה ימים אחרי שישבתי איתו, היה פיגוע במדריד, פיגוע כל כך משמעותי, שקודם כל נהרגו ונפצעו הרבה אנשים, שהממשלה בספרד באותה שנה, 2004, התחלפה והפכה להיות ממשלה סוציאליסטית בגלל הפיגוע הזה. ואז אני באתי לנחם, כמו שאנחנו מקובל אצל שגרירים, לבוא ולחתום בספר ניחומים, ושאלתי אותו, אבל אתה בעצמך אמרת לי לפני שלושה ימים, שזה ככה ייראה פיגוע. הוא אמר, נכון, אבל לא היה לנו את השעה המדויקת ואת הזה המדויק, ופספסנו, והיה הפיגוע. אז הנה לך ג'יהאד עולמי, מאפגניסטן, דרך מאוריטניה, לספרד, ופיגוע.
אז למה לא סוגרים שם את הגבול?
סגרו, אחרי זה סגרו, והתחילו לטפל בזה, ויכול להיות שמפה, מהתקופה הזאת שסגרו, העיתונאי קיבל את התחושה שזה אי של יציבות. אז, אבל זה ממשיך. אני אומר עוד משהו שלא קשור בהכרח להסקט הזה. אפריקה חוזרת להיות היום ההאב, המוקד של הטרור העולמי, אחרי שבמזרח התיכון טיפלו בדאש וכולי, ומה שקורה היום עם המלחמה, הם חיזבאללה כמובן, אחד המרכזים שלו, הכי חשובים הם באפריקה, וזה הכוח
איפה?
העולם. גם ב... בחוף השנהב, יש את אוכלוסייה שיעית שם, אני ראיתי אוכלוסייה שיעית גם קצת בדרום סודן, וכל החיבור הזה של הברחת נשק, סמים, זה ממשולש הזהב בדרום אמריקה, לאפריקה ומשם אלינו, וכמובן סמים מלבנון, מהבקה וכולי, לכל המזרח התיכון ולכל העולם, הפך באמת את חיזבאללה לארגון הטרור הכי עשיר בעולם, אבל זה נושא אחר שצריך להתייחס אליו בנפרד. וככה מאוריטניה הפכה להיות פתאום גם מרכז לטרור. אז את הדברים האלה צריכים לזכור. בעידן הזה הנוכחי, הגלובלי, שהאירועים הופכים להיות בגלל הטכנולוגיה דינמיים יותר מאשר הכרנו אי פעם, בגלל היכולות השונות, גם של הטכנולוגיה והניצול שלהם, או לצרכים מדעיים או לצורכי טרור, שאלה מי משתמש בדבר הזה, הפכו את מאוריטניה למקום שמי שמחפש משאבים, חומד אותו. כמו שאמרנו שבניג'ר, אחד המוטיבציות להיכנס אליה, זה מרבצי האורניום הגדולים שיש שם, שבגלל זה הצרפתים ישבו שם, לצרפתים יש יכולות גרעיניות, ועכשיו שסילקו את הצרפתים, שדיברנו על ניג'ר, והאיראנים נכנסים לשם, בגלל זה הם נכנסים לשם. כך גם במאוריטניה, כל מיני מחפשים את המקומות, כלומר הטרור בהחלט לוטש עיניים ליכולות שהוא יכול להפיק המאוד משמעותיות מהמדינות האלה, וממדינה שולית, זניחה וכולי, היא הפכה להיות פתאום מקום שמתחילים להתעניין בו.
אז מי הכוחות שהכי נמצאים שם כרגע?
אז ציינתי, קודם כל, הכוחות המקומיים, כמובן שהיא חשובה, לרוסים ולאמריקאים. הרוסים כבר כבשו את הסהל מצידו המזרחי, דיברנו על זה. סודן, לוב, ניג'ר, צ'אד, מלי, עד בורקינה פאסו הרוסים הגיעו. כלומר, זה כבר, אם מדברים על מלי, אנחנו כבר במאוריטניה.
גם אוקראינה פתחה שם שגרירות, זה בגלל זה?
כן, גם בגלל זה, גם בגלל היכולות, נאמר, אם למשל אוקראינה תיתן חקלאות, מוצרים חקלאיים למאוריטניה, כמו שהיא נותנת להרבה מדינות למצרים ולהרבה מדינות באפריקה, יכול להיות שהיא תוכל ליהנות ממרבצי פלדה שהיא צריכה. נגיד למלחמה שלה ברוסיה. דברים מהסוג הזה. כולם עושים את החשבונות האלה, ויכולים, וגם כמובן הפתיחות לזה. אבל יש עוד אנשים שמתעניינים. עכשיו תזכרי גם איפה אנחנו עומדים בעולם המדיני האסטרטגי. סהרה המערבית היא מקום מאוד מאוד חשוב שנלחמים עליו למרות שהוא במדבר, כן?
למה?
כי הספרדים ששלטו שם עזבו את זה, והמרוקאים השתלטו עליו, והספרדים לא עברו את זה שהמרוקאים השתלטו עליו, ורבים עליו, כי יש בו גם כן מחצבים. ויושבים שם מחתרת הפוליסריו, שגרה בסהרה הספרדית, אלג'יריה. אני הייתי בצ'ינגוויטי, זה 3 שעות נסיעה מאלג'יריה. אין גבול, יכולתי לעבור בקלות, אבל לא היה לי זמן. גם לא היה לי מה לחפש שם, כי היו הורגים אותי, אם היו תופסים אותי.
אז עדיף שלא.
מה?
אז
כן.
עדיף שלא.
אז החלטתי לחזור לנווה מדבר בדרך, יותר כדאי. ויש מחלוקת עצומה בין מרוקו לאלג'יריה, הם נתקו יחסים בגלל זה, ולכן איראן תומכת באלג'יריה, ומרוקו נתקע את היחסים עם איראן, בגלל העניין.
אשכרה.
כן? ועכשיו גם טראמפ אמר שהוא יכיר בריבונות של מרוקו. למאוריטניה, שזה נגע לה והתנגדה לזה, ההתנגדות פחות גדולה, כיוון שיש לה פיצויים אחרים מהמעצמות, אבל עדיין היא לא רואה עין בעין עם מרוקו לעניין הזה. אז קיבלת פתאום איזה שיפט של מאוריטניה שלא חשבנו עליו. כן? אז מעבר להיותה מדבר, גם סהרה וגם ספר מדבר, פחות מזה, של אזור הסהל, על מעט תושבים מוסלמים ממקורות הגירה שונים, גם טרור, גם יכולת כלכלית, יש בה גם שמורות טבע, לא תאמיני. יש שמורת ציפורים, אחת היפות שראיתי, שנמצאת צפונה לנועקשות על הים, תוקים, ממש בעלי כנף שנודדים מכל מיני מקונות.
וואו.
זה פשוט מפתיע לראות את זה. גם הדגים של, הדגים באוקיינוס, הם דגים רציניים. בשוק של הדגים, התורת הדגים מוציאים את השלל. מה שנשאר, והסינים והספרדים לא גנבו להם, מביאים את זה לשוק. דגים ממש מרשימים שנמצאים שם, וזה מהווה באמת אזור סחר, גם החוצה לכל המקומות האלה. אז יש פה באמת אספקטים שונים שהבאתי. היחסים עם ישראל כרגע הם מאחורי הקלעים. שוב דיברו עכשיו על חידוש יחסים. בהקשר הזה שדובר על זה, אנחנו לא יכולים להתחמק מהאקטואליה, שטראמפ הציע שאנשים יאגרו מעזה לכל מיני מקומות, ועלו שמות של כל מיני מקומות, כמו סומלילנד, כמו סודן, כמו מרוקו, וכמו מאוריטניה. ואז עלה העניין הזה שאם יפצו את מאוריטניה בלא מעט כסף, היא תהיה מוכן לקבל הגירה, ועל הדרך דובר על זה שהם שוב יחדשו יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ואולי יצטרפו להסכמי אברהם.
אבל מה קרה בדרך? כי אמרת שבעקבות בניית הבית חולים היו כוננו יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ואז מה זה חזר?
ואז נותק ב-2012, כשמרוקו ומדינות אחרות שהיו לנו איתם יחסים, גם כן ניתקו. אני לא זוכר מה היה שם, משהו ישראלי פלסטיני.
תמיד.
אחד המבצעים, לא, 2014 היה
צוק איתן.
צוק איתן, יכול להיות שזה היה עופרת יצוקה. הם ניתקו את היחסים, אבל תמיד מתחת לפני השטח, הפוטנציאל קיים, כי אין להם באמת, אין להם באמת משהו מעשי עם הפלסטינים. יש להם את העניין הזה שהם חברים בליגה הערבית, ושהם חלק מהליגת המדינות המוסלמיות, אבל בפועל כבר היה להם יחסים, והם כנראה נהנו מזה, ולכן יכול להיות שזה יכול לבוא לידי ביטוי. אני רק מזכיר לך שאחת המדינות שדובר בהן בהעברת אוכלוסייה הייתה אינדונזיה, והיא לא שללה את זה על הסף. אינדונזיה הייתה עד לאחרונה המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, בהגדרה.
למה עד לאחרונה?
כי הודו עכשיו עברה אותה.
אשכרה.
כן, הודו יש לה יותר מוסלמים ממה שיש באינדונזיה.
וואו.
והודו גם יש בה יותר תושבים היום ממה שיש בסין. עד לאחרונה סין הייתה המדינה הכי גדולה בעולם. עכשיו מבחינת אוכלוסייה, הודו היא המדינה הכי גדולה בעולם. וכדי לעשות את זה יותר פיקנטי, אני מזכיר שבשנים שאנחנו קיבלנו עצמאות, 47-8, כשהמנדט הבריטי נגמר, אלה היו השנים ש הודו קיבלה בדיוק את אותם השנים. כדאי לקרוא את הספר המאוד מאוד מעניין של סלמן רושדי, Children of Midnight, שבו הוא מתאר את קבלת העצמאות, שבהגיונה, בבסיסה עמד, תאמיני או לא, העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. כלומר, שרוב המוסלמים שחיו, יקבלו מדינה משלהם, ויקראו לה פקיסטן, והמדינה שבה לא יהיו מוסלמים, או לא תהיה מדינה מוסלמית, זאת הודו. נו, והנה היום יש לנו יותר מוסלמים בהודו מאשר בפקיסטן.
החיים מפתיעים לפעמים.
החיים מפתיעים בדרך כלל. אז הנה לך, מאוריטניה מתקשרת לכל הסיפור הזה. מאוד רוצים בהצלחתה גם במערב, כי יכולה להיות מעין buffer zone וכולי, אבל בוא נזכור מי המדינה. דיקטטורה קשה, יש בה עבדות עד היום, עבדות ילדים, כנראה שזה פחות מעניין את העולם, רק עזה מעניינת אותו, והיא בכל זאת אחת מהמדינות שנחשבות כדרלינג של המערב, והיא מנסה עכשיו סוף סוף למנף את זה, בכך שהיא יצרה שוק מקומי חדש, ברית חדשה, בזווית הזאת של אפריקה, יחד עם מרוקו ויחד עם טוניסיה, שהם יהוו שוק שפניו יהיו ישירות לאירופה דרך הים התיכון, לא דרך האוקיינוס האטלנטי, וזה מאוד מעניין, ולזה ביקר נשיא מאוריטניה בוושינגטון לאחרונה, ודיבר עם טראמפ, ושם עלה גם העניין הזה של הפליטים מעזה, שהוא לא קשור דווקא לעניין הכלכלי שהם נדברו לדבר בו.
אגב, הנשיא של מאוריטניה, הוא נבחר מחדש ב-24, נכון?
כן. נבחר במערכות בחירות נוסח מאוריטניה ומדינות כמו ניג'ר עכשיו, אחרי שהייתה שם הפיכה צבאי וכולי, אז צריכים לקבל פרופורציות.
כן.
עכשיו, לפני שאני הגעתי ב-2004, הייתה שם הפיכה פנימית, ושליט אחד הדיח שליט אחר. זה מעניין, כי בשנות ה-60, כשמאוריטניה קיבלה את העצמאות מצרפת, ב-1960, היא הייתה דמוקרטיה. בתקופת מה? ואז זה השתנה, כי זה לא הסתדר להם.
נשמע כמו מוטיב חוזר במדינות באפריקה. אמרת שאין לנו שיתוף פעולה עם ישראל, אז אולי ככה באמת לסיכום, תוכל להגיד לנו אילו תחומי שיתוף פעולה יכולים לעשות, אפילו מתחת לרדאר, מבחינת, לא יודעת, אקדמיה, בריאות, הכשרות מקצועיות, התפלת מים.
אקדמיה פחות, אבל התפלת מים בוודאי, השקיה בוודאי, אנרגיה סולארית ללא ספק, חקלאות, אין מה לדבר, חקלאות מדברית, לפחות בצד הגובל בסנגל, שיש שם שטחים שאפשר לאבד, בהחלט. יש הרבה תחומים, רפואה, אין מה לדבר, הם ניסו כבר. לא רק זה, אלא גם אנחנו שלחנו לשם משלחות של רופאי עיניים, בגלל שהזכרתי קודם סופות חול של המדבר גורמות להם לדלקות ולבעיות בעיניים באופן קבוע. שלחנו רופאי עיניים מהארץ שהם באו לשטח. אני חושב שזה היה מתל השומר, אני לא זוכר מאיפה. כמה רופאים, משלחת של כמה רופאים, הם באו והתיישבו באמצע המדבר. אנשים מהעיירות, כמו מאתר למשל, הם שבו באתר, הגיעו אנשים לשם, והם עשו להם ניתוחי עיניים על המקום שהיו, אז הם יודעים שיש בהחלט מקום לשיתופי פעולה, אבל זה כמובן תלוי בנסיבות, לאן הדברים מתקדמים פה וכולי, זה אנחנו צריך להתעזר בסבלנות ולראות. לראות.
בגלל זה יש לגמלים ריסים ארוכים נגד, נכון. נגד החול
נכון
במדבר.
כן,
יפה. אכן. טוב, תודה רבה רבה, חיים. באמת, זה זווית חדשה שלא הכרתי קודם, אז זה באמת מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.